בוא בקמד דף קוף בית, אנחנו מתחילים קצת לפני אמצע עמוד בנקודותיים. רב יהודה אומר עם השבח יתר על היציאה. נחלקו במשנה רב מאיר ורב יהודה. רב מאיר אומר, אדם שנתן לצבא צמר לצבוע לו אדום והוא צבע לו שחור, אז כיוון שהצבא שינה, הוא קנה את זה בשינוי, הוא משלם את דמי הצמר לבד. רב יהודה כונס אותו, רב יהודה אומר לא. הוא תהיה ידו על התחתונה, הוא יחזיר את הצמר לבעלים, והבעלים ישלם לו את הנמוך מבין השניים. אם השבח יתר על היציאה, ישלם לו רק את ההוצאות, ואם היציאה יתרה על השבח, יתן לו רק את השבח. יוטיב רב יוסף אחורי דרבבה, קמי דרב הונה, ויתיב רב הונה וכאמר, הלכה כרב ישוע בן קורחו, והלכה כרב יהודה. כך אמר רב הונה. ההדרינו רב יוסף להפה, סובב רב יוסף את הפנים. אומה, בישלמה רב ישוע בן קורחו, צריך לחדש ההלכה כמור. למה? כי שר כדעתה חמיני יחיד ורבים, הלכה כרבים. כמה שמלון רב הונה בא לחדש שההלכה כיחיד כמו רב ישוע בן קורחו. איזה רב ישוע בן קורחו? רב ישוע בן קורחו מהי? דתניה. יש לנו הלכה במסכת עבודה זרה. לפני החג של הגויים שהם עובדים ביום הזה את העבודה זרה שלהם, אסור לעשות איתם עסק או דבר כזה שיגרום להם להרגיש הרגשה מיוחדת, כדי שאחר כך ביום עדיהם הם יבואו ויודו לעבודה זרה שלהם. אז רבי ישוע בן קורחו אומר, מלווה בשטר אין נפרעין מהן. אם גוי חייב לך כסף בשטר, אל תגבה ממנו את החוב כמה ימים לפני היום עדיהם. למה? כי אז הוא מאוד ישמח שהוא יתפטר מן החוב, הוא יבוא ביום העבודה זרה, יודה לעבודה זרה שלו. אבל מלווה על פה נפרעין מהן. מפני שהוא כמציל מידם, מלווה על פה, מי אמר שהוא ישלם? זה בעיה. אם יש לך הזדמנות והוא משלם לך, תיקח. זה דעתו של רבי ישוע בן קורחו. אבל רבנן סוברים, אסור לפורם ולהיפרע מהם כלל. אז רב הונה פוסק כיחיד כרבי ישוע בן קורחו. אלא, המשך המשפט שרב הונה אמר, הלכה כרב יהודה היינו בסוגיה שלנו, למה לי? זה ברור שהלכה כרב יהודה, למה? מחלוקת ואחר כך סתמי, ומחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם. תמיד שרבי סידר במשנה מחלוקת ואחר כך אתה מוצא משנה אחרת שסותמת כמו צד אחד, הלכה כסתם. מחלוקת בבו בקמה שקראנו לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רב מאיר אומר נותן עוד מי צמרו כי השינוי קונה. רב יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן אותה יציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן אותה שבח. וסתם ובא במציע, מסכת בא במציע היא באה אחרי בו בקמה דתנן, כתוב שם כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה. מה זה אומר כל המשנה ידו על התחתונה? היינו הצבאי הזה ששינה ידו על התחתונה, הוא מפסיד, הוא לא מחזיר רק את הצמר. אז למה רב הונה צריך היה לומר הלכה כרב יהודה? עונה הגמרא ורב הונה יצטריך, סל כדעתך אמינא אין סדר למשנה. מאיפה אתה יודע מה נכתב לפני מה? אז אולי זה סתם ואחר כך מחלוקתי. ולמה רבי יוסף לא הסכים עם זה? ורבי יוסף יחי כל מחלוקת ואחר כך סתם נעים אין סדר למשנה וסתם ואחר כך מחלוקתי. אם אתה אומר ככה, ביטלת את הכלל שאנחנו אומרים מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם, אולי זה בדיוק הפוך, מה אתה יודע מה הסדר? ורב הונה, מה עונה? כי לא אמרין אין סדר למשנה בכלל למסכתה. יש לך מסכת אחת, שאתה רואה בפרק אחד, במקום אחד מחלוקת. אחרי זה אתה רואה באותה מסכת סתם. פה אני אומר בוודאי, מסכת נכתבה לפי הסדר. פרק א', פרק ב', פרק ג' וכו'. אבל בתרי מסכתות, אמרין, אני אומר אולי אין סדר למשנה. אולי מסכת הראשונה היא נכתבה אחרי המסכת השנייה. ורבי יוסף, כולה נזיקין חד המסכתאי. מסכת בבא קמה, בבא מציע, ובבא בתרא היא מסכת אחת, שקוראים לה מסכת נזיקין, וחילקנו אותה לשלושה חלקים, בבא קמה, חלק הראשון. בבא מציע זה אמצעי, ובבא בתרה זה חלק האחרון. והיא בית תאים, משום דקטני לגבי הלכת פסיקתא. אתה יודע למה רב יוסף הבין ברור שהלכה כרב יהודה? שמה אין בכלל נושא של המשנה. למה בבוא מציע ציטטנו כל המשנה ידוע לתחתונה? אלא מה? בגלל שהתנא הזכיר את החוזר בו. שידוע לתחתונה, הוא הביא עוד הלכה. והוא הביא אותה בצורה סתם. הוא לא היה מביא אותה אם זה, אם לא היה ברור ופסוק שכך נפסק הלכה. משום דקטני לגבי הלכת פסיקתא. היינו הלכה פסוקה. כל המשנה ידוע לתחתונה וכל החוזר בו ידוע לתחתונה. תונו רבון. הנותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין. הוא נותן לו כסף, אומר לו ככה. קח 1,000 שקל, תקנה חיטים. אנחנו מקווים שהחיטים ירוויחו ויעלו, ואז נתחלק בשכר חצי חצי. אני אקח חצי מהשכר כמה שהבאתי את הכסף, אתה תיקח חצי מהשכר כמה שאתה טרחת בפעולה. בסוף הלך השליח ולקח מהם שעורים, או להפך. הוא שלח אותו לקנות שעורים ולקח מהם חיטים. תני אחד, האם פחתו, פחתו לו? ואם הותירו, הותירו לו. זאת אומרת, כיוון שהוא שינה מדעת בעל הבית, הוא חייב לבעל הבית את הקרן, את הכסף. כל מה שיעלה המחיר של מה שהוא קנה או ירד, הוא מרוויח או מפסיד. הכל על, על ראשו של השליח. ותני חנה, הברית אחרת כתוב, אם פחתו, פחתו לו, הוא השליח יפסיד, אבל אם הותירו, הותירו לאמצע. שניהם ירוויחו. אומר רב יוחנן, לא קשה. הרב מאיר והרב יהודה. הברית הראשונה שמטילה את הכל על השליח, זה רב מאיר דאמר שינוי קונה. כיוון שהוא שינה, הוא קנה את הכסף, את הסחורה הזאת, והיא שייכת לו, ואם זה מרוויח או מפסיד, הוא מרוויח או מפסיד. והברית השנייה היא רב יהודה. דאמר שינוי אינו קונה. ולכן אם זה התייקר, שניהם ירוויחו. זה שהוא שינה לא הקנה לו את הסחורה. אבל אם זה פחד, גם רבי יהודה יודע שרק הוא יפסיד. למה? אומר רש"י, כי המשלח אומר לו, לתקן שלחתי אותך, לא לקלקל. אתה לא שליח שלי לעשות קלקול. זה התירוץ של רבי יוחנן. מה תקיף לו רבי אלעזר? ממאי? דיל מעט כאן לא כאמר רב מאיר, אלא במידי דחזלי לגופי. כל מה שרבי מאיר אמר, שינוי קונה, רק בצמר, או בסוגיה של הספסל, שזה ראוי, הוא יכול להשתמש בזה. אבל לסחורה, אולי רב מאיר מודה. וסחורה לא אמר. מה זאת אומרת? מה הרעיון של סחורה? שאני שולח מישהו שיעשה לי סחורה בחיטים, אני לא צריך חיטים, אני צריך משהו שירוויח. אם הוא קונה סחורים וזה מרוויח, למה לא? אם זה יתייקר, זה לא שינוי, זה מה שבעל הבית מסכים. אז זה אומר רב לוזו, למה אתה תולה את זה במחלוקת רב מאיר ורב יהודה? אלא פירש רב לוזו תירוץ אחר. אלא אמר רב לוזו, הא והא רבי מאיר. ולא קשיא, כאן לאכילה, כאן לסחורה. אם הוא שלח אותו לקנות סחורה, זה הברייתא השנייה. הותירו, הותירו לו אמצא. פיחתו, פיחתו רק לו, כי אומר לו, לא שלחתי אותך לקלקל. או שינוי, אם זה הפסיד. אבל הברייתא הראשונה מדברת שהוא שלח אותו לקנות חיטים, שהוא יאכל חיטים. והוא הלך ושינה. פה אנחנו אומרים, כל המשנה, קונה. אם הותירו, הותירו לשליח. אם פחתו, פחתו לשליח. אומרת הגמרא, מכחרו הלא במערובו לרב יוחנן, אליבא דרב יהודה. רב יוחנן אמר שהברייתא השנייה זה רב יהודה. מה הסיפור? השליח קיבל כסף בשביל לקנות חיטים, והוא הלך וקנה שעורים. אומר רב יהודה, שינוי לא קונה. אז של מי השעורים? שעורים של בעל הבית. לכן, אם הותירו, השכר לאמצע, שניהם מרוויחים. אז הם צחקו על זה. מה הם אומרים? וכי מי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל מעות? הוא הלך וקנה בכסף של בעל הבית. בעל הבית אמר לו, לך תקנה לי סוערים, הוא הלך קנה בזה חיטין. בעל המוכר הזה, שיקנה, לא ידע שהוא שליח של מישהו. למי הוא יקנה? איך הוא יקנה לו את החיטים? הוא חושב שהוא הקונה. זאת אומרת, בישלימה, אם הבעל הבית שלח שליח לקנות סעורים, והוא קנה סעורים, אז הוא ביצע את השליחות של בעל הבית. אז בסתומה, כשמישהו קונה קנייה בשליחות, אז הוא עושה את השליחות שלו לבעלים. אז אם המקנה רוצה להקנות לשליח, השליח במקום הבעלים הוא הנציג שלו, הוא קונה לבעלים. אבל כאן שהוא שינה, הוא קנה משהו אחר, והמקנה המוכר חשב להקנות את זה לשליח, והוא הרי לא שליח. אז איך זה נקנה לבעל הבית? מה יעזור שאתה אומר שינוי לא קונה? באיזה קניין בעל הבית יקנה את הסחורה? ככה שאלו על רבי יוחנן בדעת רב יהודה. מתקיף לו רב שמואל בר סיסרתי. יחי, אפילו חיטין וחיטין, נמה לו. הוא בא ואומר, מה פתאום? אם לדעתכם, המקנה המוכר צריך להקנות לבעל הבית, ולא מספיק שהשליח הזה קונה בשבילו, אז גם בחיטין וחיטין. איך זה נקנה לבעל הבית? אלא מה אתם חייבים לומר? שבדרך כלל, השליח שבא לקנות עבור מישהו, הוא אומר לבעל הבית, אדוני, זה לא בשבילי, תקנה את זה למוכר. אם הוא מודיע ומבקש למוכר שיקנה את זה למשלח, אז גם בחיטים וסוערים, הוא אומר לו, תקנה למשלח. זאת הטענה שרב שמואל בר סיסרתי. יוצא שרב שמואל בר סיסרתי, בא בעצם ליישב את דעתו של רבי יוחנן ולתרץ את הקושיה שצחקו עליו במערובה. אמר רבא בוהו, לא, אין לך ראיה טובה. שייני חיטין וחיטין דשליחיתי כועביד וכי בעל הבית דמי. רבא בוהו בא ומחזק את הקושיה של בני מערובה ואומר ככה, אם השליח מבצע את השליחות, הוא לא צריך להודיע כלום. עצם זה שהוא שליח ומבצע שליחותו, כשהמוכר מקנה לשליח, הוא בעצם מקנה לבעלים, למשלח. לכן קנה. אבל כשהוא שינה, ואם כן, הוא בדרך כלל כשהוא קונה, הוא לא אומר למוכר, תקנה למשלח. אז איך הוא קנה? איך המשלח קנה? ועכשיו הוא בא לחזק את זה ואומר, תדע, בוא נוכיח לך מהמשנה שהוא יביא עוד מעט, מהרחי, שבדרך כלל, כששליח קונה משהו, הוא קונה את זה בשביל הבעלים, גם בלי שהוא יגיד את זה. ותנן, אחד המקדיש נכסיו, ואחד המעריך את עצמו. יש בן אדם אחד, הלך ואמר, כל נכסה יקדש. דוגמה שנייה, אחד שמעריך את עצמו. בוא נגיד שהוא אמר, ערכי אולי, והוא שווה 50 שקלים. עכשיו בא גזבר להוציא ממנו 50 שקלים, או להוציא את כל נכסיו. אין לו, לגזבר לא יכול לגבות, אין לו בקסות אשתו, ולא בקסות בניו. הוא לא יכול לגבות את הבגדים של האישה והילדים, ולא בצבע שצבען לשמן, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. אז הגמרא עכשיו מבינה למה לא? כיוון שהבגדים האלה לא שייכים למקדיש. הם שייכים לאשתו, שייכים לבניו, לכן הוא לא יכול בכלל היה להקדיש את זה. אז אחד מהדברים שכתוב פה, מה הוא לא יכול להקדיש? את הצבע שהוא צבע בשביל אשתו. בדרך כלל מי הולך לצבאי? הבעל הזה בא לצבאי, אומר לו תצבע את הצמר. וכי מה? והמי לאי מאוכנם, מי הודיעו לצבא שיקנה צבעו לאישה? הוא בא ואמר לצבאי, תשמע, אני רוצה שהצבע הזה יהיה בשביל אשתי, תקנה לה את זה, מה פתאום? הוא לקח את זה. אז למה זה קנוי לאישה? כי אני אומר בסתום אל עולב משום דאמרינה, דשליחות תיקה וידוקיה דשתו דמה. מה למדת פה? שכשבעל קונה דבר בשביל אשתו, אוטומטית, למרות שהמוכר מקנה את זה לבעל, בעצם הוא מקנה את זה למשלח. אם כן אוכן עמה, כשאדם נשלח לקנות חיטין, והוא קנה חיטין, שליחו סיכו וידוק יד בעל הבית דומי, לכן בעל הבית קונה את החיטין. אם כן, כל זה דווקא כשהוא ביצע את השליחות. אבל כשהוא משנה בשליחות, איך המוכר יקנה למשלח לבעל הבית? הרי לא זה מה שבעל הבית רצה לקנות. אז חוזרת הקושיה של בני מערובה שהם שואלים, לפי רב יהודה, מי יקנה את השעורים למשלח שביקש לקנות חיטים? אומר רב אבא, לא זה הפשט במשנה. הסיבה במשנה שהוא לא יכול לגבות את הבגדים של בניו ושל אשתו, זה לא בגלל שזה שייך לאשתו, באיזה קניין, לא. יכול להיות שהכל בכלל שייך לבעל הבית המקדיש. אז למה הגזבר לא גובה את זה? אז הוא אומר טעם אחר. כל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו. הוא לא מתכוון להקדיש את הבגדים של אשתו ובניו. מה תקיף לו רב זיירה? וכי דעתו של אדם על תפיליו? וכי בן אדם שמקדיש נכסים, הוא מתכוון להקדיש את התפילין שלו? מה, הוא יישאר בלי תפילין? ואף על פי כן תנן, מקדיש נכסיו, מעלין לו תפילין. גובים את התפילין, אבל לא גובים אותם, אלא עושים את זה בשומה, ואומרים לו, לך תלווה ותבדה את התפילין שלך. אז מה רוצה רב זיירה להוכיח מכאן? שאדם מקדיש גם את הדברים שהוא לא רוצה להקדיש. הוא הקדיש סכום כספי, באים וגובים ממנו הכל. אז למה לא גובים את בגדי אשתו ובניו? חייבים לומר שזה בגלל שזה לא שלו, זה שייך להם. אז חוזרת הראיה של רבא בוהו, שבדרך כלל בעל שצובע דבר בשביל אשתו, הצבאי מקנה לאשתו. היינו כשהמוכר מוכר לשליח, הוא בעצם בפעולה הזאת מקנה למשלח. אמר לו הבעי, אין. אתה לא צודק. בוודאי, דעתו של אדם על תפילין. אדם שמקדיש את הנכסים רוצה להקדיש גם את התפילין. למה? המקדיש נכסיו סבר מצווה כואב ידנה. אז גם מצווה להקדיש את התפילין. הוא לא מבין שהוא צריך להישאר עם תפילין. אבל לעומת זה הבגדים של אשתו ובניו, אין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו משום איבה, הוא לא רוצה ליצור מריבה איתה. אז מילא אין ראיה לרבא בו. מה תקיף לו רבו ישעיה? והלא חייבי ערכין שנו כאן. המשנה כאן, שדיברה על הגבייה של הגזבר, היא דיברה על שני דוגמאות. דוגמה אחת, מקדיש כל נכסיו. והדוגמה השנייה זה מישהו שהתחייב סכום כספי. שבאים לגבות מי ולמשכן אותו. ותנען חייבי ערכין ממשכנין אותם. וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו? אם בן אדם היה יודע שאם משכנו אותו הוא היה רוצה, בטח הוא לא היה רוצה. אתה רואה שהנושא כאן במשנה זה לא בגלל שהוא לא רוצה להקדיש את זה. אז מה כן הטעם? בגלל שהצבע שייך לאשתו, הבגדים שייכים לאשתו. חוזרת הראיה של רבא בוהו. אלא אמר רבא ביסוד חדש. כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שיקנה להם כסות אשתו ובניו מעיקור. בעצם אני אומר ככה. לפני שהוא מקדיש כאילו הוא מקנה את הבגדים של אשתו ובניו, מקנה להם את זה. לא בגלל הפעולה שלה כשהוא קנה את הצבע מהצבאי. איך זה עובד? זו שאלה גדולה איך זה עובד. הרי הוא לא עשה פה פעולת קניין. אז מביאים פה פירוש נפלא של החזון איש בשם אביו. הוא אומר ככה. כל פעולת קניין, מה עיקר הקניין? זה הגמירות דעת של הקונה לקנות ושל המקנה להקנות. כל פעם צריך פעולת קניין לבטא שיש גמירות דעת מוחלטת. אבל יש מקרים כמו פה, שזה ברור לנו, בלי שום ספק, שהאיש הזה מתכוון להקנות לאשתו והבנים את הבגדים, כדי שהם לא יקדשו, שלא יהיו קדושים להקדש. לכן יש פה גמירות דעת מוחלטת גם בלי מעסקים. תונו רבונו, הלוקח שדה בשם חברו. קנה שדה בשם מישהו אחר. עוד מעט נבהר מה הכוונה. אין קופין אותו למכור. ואם אמר לו על מנת, קופין אותו למכור. ברייתא תמוהה מאוד, מיד הגמרא שואלת, מהי קומה? מה פירוש הוא קנה בשם חברו, ואת מי קופי, מה קופי? אומר רב שישס, אוכי קומה. הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה. אין קופין אותו ריש גלותה למכור. מה הרעיון? בן אדם קנה שדה. אבל הוא פוחד שאם הוא יקנה את השדה על שמו, יבואו כל מיני מערערים, יתחילו לבלבל בראש, זה יגיד זה שלי, זה יגיד זה משועבד לי. הוא לא מצא פטנט. הוא אמר, תכתוב לי שטר, שאני קונה את השדה הזה בשביל הריש גלותה. או, וואה. עם הריש גלותה אף אחד לא רוצה להסתבך. אף אחד לא יבוא לערער על הקנייה פה. בעצם הוא רוצה לקנות את זה לעצמו. רק הוא רוצה שם כיסוי בשביל הגנה מכל מיני מערערים. אז שוב פעם. הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה, עכשיו הוא בא לריש גלותה, אומר, תעשה לי שטר שאתה מוכר לי את זה. אין קופין אותו ריש גלותה למכור. אבל אם כשהוא קנה את השדה הוא עשה תנאי, ואמר, על מנת, מה הכוונה על מנת? על מנת שהריש גלותה, אחר כך ימכור לי את השדה, שאני עכשיו רושם אותה על שמו, קופין את ריש גלותה למכור. ככה מבאר רב שישס, ומיד הגמרא מתחילה לשאול. אומר מה? הלוקח שדה בשם ריש גלותה, אין קופין אותו ריש גלותה למכור. מה פירוש? מכלל, דמקנה קניה לי. זאת אומרת שבעצם הקונה הזה קנה את זה לעצמו. למרות שהוא אמר בעסקה פה שהוא קונה את זה לריש גלותה. בעצם המוכר למי התכוון להקנות את השדה? לריש גלותה. אף הפיקן אתה אומר, מי קונה? האיש הזה קנה, לא הריש גלותה. למה פליגדי בני מערוב, ידי אמרה, וכי מי הודיע לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל הבית? גם פה, מי הודיע למוכר שיקנה את הקרקע לאיש הקונה ולא לריש גלותה? הרי הוא אומר שהוא שליח של הריש גלותה. עונה הגמרא, אם משומו לא קשיא. כגון דוידי לבעל סוד, דוידינו לסעד. מדובר שהקונה באמת הודיע לבעל הבית למוכר, וגם לעדים, תדעו לכם, אני קונה את זה בעצם לעצמי. רק הסיבה שאני רושם שזה קנוי לריש גלותה, זה כדי שלא יבואו מערערים ויערערו. טוב, שואלת הגמרא, אלוהים הסייפה. מה כתוב בהמשך? על מנת, אם כשהאיש הזה קנה את השדה מהמוכר, הוא עשה תנאי. בתנאי שהריש גלותה ימכור לי את השדה. קופין את הריש גלותה למכור, מה? מה פתאום נכפה אותו? ולמה ריש גלותה? שהריש גלותה יגיד להם, אל תבלבלו לי את הראש. לא יקרייכו בעינה ולא זילותייכו בעינה. אל תעשו לי כבוד שאתם כותבים שדות על שמי. ואל תזלזלו בי אחר כך שאני נאלץ למכור שדות. לא רוצה פה בעסקה. אלא אמר אביי פירוש אחר. אחי כמה. הלוקח שדה בשם חברו ריש גלותה. אין קופין את המוכר למכור, זה אם נאחית. זה שקנה שדה על שם הריש גלותה, כאילו הריש גלותה קונה. את הריש גלותה אנחנו עוזים, לא יכולים לחייב אותו שום דבר. אף אחד גם לא מגיע אליו. אלא מה? הקונה אומר למוכר, תכתוב לי עוד שטר. שטר אחד כתבת שמחרת את השדה הזאת לריש גלותה. אז מה הרווחתי? שלא יבואו מערערים ויערערו על העסקה. אבל עדיין, מחר יבואו הבנים של הריש גלותה, יקחו את זה לעצמם. בוא תכתוב לי שטר נוסף, שבעצם אתה מוכר במחירה הזאת את הקרקע בשבילי. אז אין קופין את המוכר למכור זימני אחית. הוא לא חייב עוד פעם לעשות שטר. אבל אם אמר לו, ואם אמר לו על מנת, אם עשה תנאי מפורש, אני קונה ממך את זה בשביל הריש גלותה, בתנאי שתמכור לי, תכתוב לי בכלל עוד שטר שאתה מוכר את זה לי, קופין את המוכר למכור. ככה מבאר אביי את הברייתא. מתחילה הגמרא לשאול, לא מאמר. הלוקח שדה בשם חברו, אין קופין את המוכר למכור זימני אחית. שיטה. למה שאני נחייב את המוכר? הוא מחר בשביל הריש גלותה, גמרנו. עונה הגמרא, מה הוא דתי ממוציא אמר לי, מידע ידעת אדנו לנפשו ישכין לה. אתה ידעת שאני בעצם קונה את זה לעצמי, ופנחיה באלמה ודקובעינה. מה שכתבתי את זה על שם הריש גלותה, זה היה רק בשביל להציל את עצמי, לחזק את עצמי. רשמו פנחיה זה לשון חוזק. וזו זה בכדי לא שדיני, הרי אני שילמתי כסף מהכיס. מה, אני זורק כסף בשביל להקנות שדות לריש גלותה? אלא, כל מה שקניתי את זה, אלא הדעת את זה כתב לשטור אחינה. קומש מלון שאומר לו המוכר, אני לא יודע. עניון אהבת לכו בעד יהוד הזוונת למשמי. אני חשבתי שיש לך איזה תנאי עם הרשגלותה שקנית בשבילו עניון, אומר אשי זה תנאי. ויכתוב לך שטור אחר, הנה הוא יכתוב לך שטור אחר. זמן המוכר לא חייב לכתוב עוד שטר. עכשיו למדנו בסייפר, ואם אמר לו על מנת, אני קונה את זה על מנת שתכתוב לי עוד שטר, קופין את המוכר למכור. אז גם פה הגמרא שואלת פשיטה. הגמרא לא צריכה שמדובר שהקונה לא אמר למוכר שום דבר. הוא לא עשה שום תנאי. אז איזה על מנת כתוב כאן? הוא רק אמר לו לסהדה, כמי דידי. הוא אמר לעדים לפני המוכר, המוכר רואה. ומה אומר להם? חזו דשטור אחי נקו בעיני. אני מתכנן לבקש ממנו עוד שטר. תראו, אני צריך ממנו שטר על שמי. אז מה הוא דתי? המוכר יגיד לו, מוציא, אמר לימין, שטור המהיח נקו שקלת בשמי כאמרת. חשבתי שאתה מתכוון שאתה תקבל שטר נוסף מהרשגלותה, לא ממני. כלומר, שמלון דה אמר לי, לאחי תרחי ואמר לו לעדים כמוך. אמרתי את זה לעדים בפניך. כדי שאתה תבין דמינוח ודקו בהנה את השטר הנוסף. עד כאן דף קוף ב'.